שלום לכם, תודה שאתם איתנו עם חיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעלה שדראל.
שלום.
אנחנו רוצים היום לדבר על מדינת ישראל, המדינה שאנחנו חיים בה, מגדלים בה את הילדים וחווים לא מעט קשיים, והקשיים האלה לפעמים מעלים שאלות, למה דווקא כאן, למה לא במקום אחר. עם ישראל, מדינת ישראל, ארץ ישראל, כל מיני מושגים כאלה שלא מלווים אותך בחיי היום יום. ננסה היום להתבונן עליהם ולהבין איפה אנחנו נמצאים, למה ובשביל מה. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת הגענו לכאן מכל קצוות העולם, ולאורך כל השנים הייתה געגוע מאוד מאוד חזק של אנשים להגיע לארץ ישראל. אני אקריא כאן קטע שכתבו האתיופים לפני שהם, על השהות שלהם באתיופיה ועל הרצון, התשוקה המאוד מאוד גדולה הזאת להגיע לארץ. ידענו שהמקום שלנו ושל כל היהודים הוא בישראל. הרגשנו שאנחנו לא שייכים לאתיופיה. והיה לכולנו רצון אז להגיע לישראל. הילדים היו שומעים מהמבוגרים סיפורים על ירושלים, והמילה הראשונה שלימדו ילדים הייתה ירושלים. והשאיפה של כל ילד הייתה לעלות לישראל. כשהם ראו חסידות, בגלל שהחסידות נדדו לכיוון ארץ ישראל, אז הם צעקו, כשהם ראו חסידות, חסידה חסידה, שאלי בשלום ירושלים מדינתנו. עכשיו הם ישבו שם שנים באתיופיה, 2000 שנות גלות, וזה מה שהם הרגישו, גם ממש לפני שהם עלו לארץ ישראל, בעשורים האחרונים. יש כאן עוד קטע ככה, יש באמת תיעוד מאוד מרגש על הגעגוע המאוד מאוד חזק לארץ ישראל. ירושלים שהכרנו מהסיפורים הייתה מקום קסום, גבוה, כמעט בשמיים, שבו אנשים צדיקים. מי שמגיע לירושלים לא מת אף פעם, כי מדובר במקום מקודש, שברחובותיו זורם חלב וכתליו נוטפים דבש, לא כמטאפורה, אלא פיזית ממש. אגב, גם היינו משוכנעים שכולם שם שחומים כמונו, כי מעולם לא ראינו אדם לבן. זה ככה הגעגוע מאוד מאוד חזק לארץ ישראל. ובאמת השאלה הראשונה שעולה זה איך זה אחרי כל כך הרבה שנים עדיין נשאר אותו געגוע בלב אנשים שמנותקים, חיים באיזושהי קהילה קטנה של יהודים, בחלקם אפילו מנותקים מחלק מהמסורת היהודית. מאיפה אותו געגוע?
אני זוכר את הסבא שלי, הוא היה אשכנזי ששפת הים הם שלו זה יידיש היה, ובקושי דיבר ברוסית. והוא היה גם כן כל הזמן עומד ירושלים והכל, והיה מתפלל ומניח תפילין והכל. וסבתא שהיא עוד נפטרה כאן בישראל, שגם כן שם שמרה על כל החוקים ועל כשרות ועל הכל. זה אנחנו פשוט מגיעים אנחנו הגענו מסוף הגלות. כאילו זה, כשגלות התחילה ממש להיעלם, והיינו כאילו מוכנים גם כן לאבד את הזהות וקשר לארץ ישראל והכל, ואז הרוח הזה בכל זאת לקח אותנו מכל קצוות תבל לכאן.
יש איזה משהו פנימי כאילו שנשאר בתוך האדם?
זה נשאר מכמה סיבות. קודם כל בגלל שקשר ההיסטורי. נגיד שלא היה לנו שום דבר חוץ מזה. כן? אז בכל זאת, יש נגיד פינים. עם פיני.
אוקיי.
כן? פינים.
פינלנד.
כן, פינלנד. הם באים מתוך הרוסיה, מסיביר דווקא. שם המקור שלהם. אז הם קשורים את עצמם עם אותו מקור ששם בסיביר, ושולחים לשם כסף ודואגים לאומה הקטנה שגרה שם, חיה שם, וככה הם נמצאים בקשר. זה מעניין. זה מאוד, לפי התרבות, לפי החינוך, לפי כל, יש הבדל עצום, גדול.
אבל אחרי 2000 שנה?
לא, זה לא אחרי 2000 שנה, אבל אחרי כמה מאות שנה, כן. כמה מאות שנה וכל זאת. זה מימי הביניים משהו, מ-14-15, משהו כזה. מה אני רוצה להגיד? אפילו אם לא היינו רואים בזה שורש רוחני, בכל זאת הייתה לנו איזושהי זיקה, משיכה למשהו. כן, כאן זה אבנים שלנו, כאן זה המקום שלנו, התורה בכל זאת לא נעלמת מאיתנו, כמה שרוצים כאילו להיות חופשיים ממנה. ואם אנחנו חופשיים ממנה, זאת אומרת, בבחינת הקיום מצוות, אז אנחנו בכל זאת רוצים שישאר לנו משהו מהשורש. אדם בלי שורשים הוא לא מכובד אפילו. מי אתה, מה אתה. ולכן היינו בכל זאת נשארים בקשר, זה היה ללא ספק. אבל כאן זה אנחנו צריכים להבין שזה לא תלוי בנו. יש לנו תפקיד מסוים בבריאה, ואנחנו רואים שמה שכתוב בתורה זה הכל מתקיים, ואין לנו ברירה, אלא ככה, כמו שהם הרגישו שהם שייכים לארץ ישראל, אותם האתיופים, ואז באו אליהם ולקחו אותם לכאן, גם כן אותו דבר מכל מקום.
רבי יהודה הלוי כותב בימי הביניים, ליבי במזרח. כן. ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. איך אתעמה את אשר אוכל ואיך יערב. הרגשות שמתארים יהודים לאורך אלפי שנים האלה, זה כמו סיפור אהבה כזה, כאילו שאתה משתוקק למושא אהבתך ואתה רחוק ממנו, מה, 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 מה,
כי יש, יש שורש רוחני, אני לא רוצה כל כך להיכנס לזה, כי אז חשבו שאני מדבר בצורה לא מציאותית, מתרומם מעל החומר, מעל העובדות, אבל יש חומר רוחני, יש כל שורש רוחני, שאנחנו שייכים לזה, כל המציאות שלנו, דומם צמאי חי מדבר, כולם קשורים יחד למערכת אחת. ובתוך מערכת אחת, הקשר הזה, אתה לא יכול סתם לקחת אדם ולזרוק אותו לאיזשהו מקום אחר לחיות. אפילו שהוא עובר כך ממקום למקום. בכל זאת, יש לו קשר עם המקום מאיפה שהוא בא. זה דבר שאנחנו היום בודקים אנשים, לפי שם כרומוסומים, דנ"א שלהם, אנחנו בודקים מאיפה הם ומה קורה להם וכן הלאה. זה הכל נמצא בתוך האדם, זה מושרש, וזה לא סתם רק במחשבות ורצונות שעכשיו אתה חש את זה, אלא זה מקיים אותנו באיזושהי צורה פנימית, שיש לזה תהליך, ואחרי הרבה שנים זה יוצא לפועל.
אז אלפי שנים בכל רחבי העולם יהודים משתוקקים להתאחד עם מושא אהבתם, עם ארץ ישראל.
כן.
ופתאום אנחנו באים לכאן,
כן.
ואנחנו נגיד, אני יודע, הנכדים, הנינים שלהם, והיום שאתה עושה סקר, 50% מהדור הצעיר שוקל לרדת מהמדינה.
כן.
איפה נעלמה האהבה, הגעגוע, ההשתוקקות שהיה לסבים, לסבתות?
כי אנחנו לא מילינו את הציפיות, שהיו בכל זאת נמצאות בלבבות של האנשים שבאו לכאן. אנחנו לא מילינו את הציפיות.
היו אומרים ארץ הקודש, משתוקקים לארץ
איפה
הקודש.
איפה קודש? ומה הם חשבו?
זאת השאלה הבאה שלי.
נו.
אז אני מבין שיש איזשהו פער עצום בין התמונה שהייתה לאבותינו כשהיו בארצות הגולה,
כן.
לבין המציאות שאתה היום פה בישראל. אנחנו... איזה קודש ואיזה נעליים. ארץ אוכלת יושביה, אוכלים מהת השני ככה עם, 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 עם סכין ומזלג.
נכון.
אנחנו, לא מדבר על מישהו אחר, הברבריות,
בדיוק...
החוסר ההתחשבות, הניכור, הזלזול, הגזענות, השנאה לאחר בגלל שדעותיו שונות, שהצורה שלו שונה, אין כזה בסיר לחץ יותר...
זה מה שיש לנו אחרי הגלות, שאנחנו נמצאים במקום, שאנחנו כך בונים את הארץ. הרצון שלנו הכללי הוא נקרא ארץ, ממילת רצון. אז אנחנו בונים כאן מהרצון שלנו הכללי, ארץ, רצון הכללי שאוכל את יושביה.
מה זו ארץ הקודש שהם חלמו ושרו וחינכו אליה וערגו אליה והשתוק? מה הם חלמו? מה הציור הזה?
קודש זה נקרא מנותק, קדוש. כמו שאומרים, את מקודשת לי. זאת אומרת, מכל אנשים שבעולם, את שייכת לי. זה נקרא קודש, שייכות מיוחדת.
בחתונה אומרים את זה.
כן.
הרי את מקודשת לי.
כן. אז מה אני רוצה להגיד? שאת עכשיו שייכת לי בלבד. את שלי. זהו. מיוחדת. במה הארץ הזאת היא מיוחדת שלא כמו שכל היתר ארצות העולם?
במה?
בזה שאנחנו יכולים כאן, דווקא כאן, לקיים את החיבור בינינו, ואהבת לרעך כמוך. איך אנחנו יצאנו ממצרים, וקיבלנו רשות להיכנס לארץ ישראל? מה אנחנו לקחנו על עצמנו? איזה תנאי? להיות כאיש אחד בלב אחד, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, ואהבת לרעך כמוך, להיות בקיום של התנאים האלה, בערבות הדדית, שלקחנו על, בסך הכל את התנאים האלה, להיות מחוברים ושומרים זה על זה, שאף אחד לא ייפול מהדרגת הקיום, החיבור הזה, אז התחלנו להתקדם לכיוון ארץ ישראל. זה התנאי שנכנסים בארץ ישראל. איך אנחנו הגענו עכשיו?
נו, זה מה שרציתי לשאול אותך. אנחנו כבר בתוך ארץ ישראל.
זה לא ארץ ישראל, רגע, גברת, זה לא נכון. ארץ ישראל זה לא עניין גיאוגרפי. ארץ ישראל שאנחנו צריכים לבנות. תנאי גיאוגרפי הוא חייב להיות. כי דיברנו שכל הדומם צומח חי מדבר, כל התנאים האלה חייבים גם כן להתקיים. אבל זה לא נכון שזה ארץ ישראל, כי אני בונה את הרצון. ארץ זה רצון. אני בונה את התשתית הזאת שחי בתוך הקרקע הזאת, בתוך המדינה הזאת, בתוך המקום הזה. אני חי על איזה שכבה כזאת, על איזה קרית. שזה קרית של אהבה, התחשבות, חיבור. אף אחד לא גורם לשני רע. כולם נמצאים בערבות הדדית לעזור לאחד, להתקלל עם האחרים. אין לנו דבר כזה, לכן זה לא נקרא רצון המשותף של ישראל.
אין לנו רצון לזה? זה מה שאתה אומר? אין לנו בכלל את ההשתוכקות לדבר הזה?
ודאי, את לא רואה לפי ההתנהגות בני אדם. לכן זה לא עם ישראל לא, ולא בארץ ישראל.
אז ארץ כבר יש, מדינה יש לנו בגיאוגרפיה.
זה לא,
בגיאוגרפיה אנחנו
נמצאים טוב. אנחנו קיבלנו הזדמנות לבוא לכאן ולבנות ולבנות. כן.
התמונה הזאת שתיארת קודם, שהבן אדם חי על קרית של אהבה ותמיכה והדדיות, כן. שתיארת את התמונה הזאת, הרגשתי שזה כאילו אתה מתאר איזה שם היה גן עדן.
לא גן עדן, אתה נגיד קיבלת עכשיו, אתה קיבלת עכשיו מההורים שלך והורי הקלה, בית, כן, דירה, ואתם נכנסים לשם. אז כבר זהו, הכל בסדר? עכשיו אתם צריכים לבנות יחסים ביניהם יפים והכל. הדירה זה סך הכל מסגרת, קירות. איך אתם בונים בתוך הקירות האלה? נגיד, ראות, הכל נמצא. יחסים. הקשר ביניכם. הוא חייב להיות. ולא היה לכם קשר קודם. לא הייתם יודעים כלום, כמו שהיה פעם. אתה יודע איך הם יחדים?
של החרדים, שלא מכירים לפני ההתחלה.
כן, זהו, באים וזהו.
אז את הקירות יש לנו, יש לנו את המדינה. כן. עכשיו, זוג שמתחתן, יש לו איזשהו רצון לבנות יחסים טובים. אנחנו הגענו מכל המקומות בעולם, ואת אומר, הרצון הזה חסר בכלל.
בטח לא היה. זה גם כמו, לא היה. אבל לא היינו גם כן מוכנים לזה. לא היינו מוכנים לזה. כמו רבש סיפר לי על החתונה שלו, אז מה זה? בחור, אמרו לו, אתה היום בא לחתונה שלך בערב. הוא היה מגיע בשבע בערב לחתונה, עשו חופה.
קבע פגישה.
כן. אחרי חופה, תוך שעה, שעתיים, הוא היה כבר נמצא בחדר עם אשתו. זהו, התחילו לחיות. זה מוזר מאוד, נכון?
מאוד, מאוד. ככה זה מרגיש בארץ ישראל דרך אגב, אותו דבר. הגיעו כולם, פגישה, יום אחד, קבעו, נתנו לנו מדינה, עכשיו מה עושים עם זה? עכשיו מה עושים עם זה?
גם כן אני כך, אבל אני בכל זאת הייתי מוכן, הייתי סירוף עלייה, ידעתי קצת היסטוריה וכל הדברים האלה, ודאי ש... אבל בכל זאת, כשאני הייתי, כשהגעתי לכאן, אני הייתי נדעם מיחס כזה. זאת אומרת, לא מסבירים, לא בונים אותנו כעם אחד. לא עובדים. הייתי דווקא חצי שנה, הייתי צריך להיות באולפן, אולפן עולים. כן? במלון קרמליה, בחיפה.
והיית?
אני הייתי שם רק 3 חודשים, עזבתי את זה, חודשיים אפילו. עזבתי את זה. אבל כן, הלכתי לשם לקיבוץ, רציתי להיכנס לקיבוץ, כפר העמק, כפר העמק, כן, זה בגבול שם עם סוריה. וגם כן לא הרגשתי שם יחסים מיוחדים. לא נכנסתי.
וציפית ליחסים מיוחדים?
ציפיתי, בטח, כי לא היה חסר לי ברוסיה כלום. אני הגעתי לכאן בגלל שאני הייתי רוצה להתקיים בחברה חמה הדדית, ממש ביחסים טובים.
אני רוצה לדבר על מוטיב נוסף שקשור לארץ ישראל. אומרים ארץ זבת חלב ודבש. כן? כן. ככה כתוב. ארץ זבת חלב ודבש. זאת אומרת, בציור שלי, מדבר בארץ שיש בה שפע. עכשיו, אם אתה מסתכל, כשבאו לכאן לישראל, היה פה מלריה, ביצות, מדבר, לא חלב ולא דבש. איפה הארץ זבת חלב ודבש? מה?
זה הכל...
לאן נעלמו החלב והדבש?
הם לא היו אף פעם.
אז על מה מדובר?
מדובר על היחס בין בני האדם. שהיחסים בין בני האדם כל כך מתוקים, כל כך קשורים ומסורים זה אל זה, שהם מרגישים שבאמת יש להם הכל. כי הכל אפשר לבנות על ידי הקשר היפה בין בני האדם.
תסביר את עצמך, למה אתה מתכוון?
אני מתכוון לזה שאם זה ארץ ישראל, אז אתה על ידי קשר היפה הנכון בין כולם, מגיע למצב שאתה מרגיש שבאמת מקום הזה לא חסר בו כלום.
זה תלוי ביחסים שיש בין אנשים?
כן.
מה הקשר בין יחסים, בין אנשים לבין שפע?
אני לא יודע, רק תסביר לי היום שאנחנו מדינה כל כך מפותחת, כן? מדינת ההייטק, שיותר מחצי כל ההמצאות שבעולם הן באות מכאן, מישראל. למה יש לנו אנשים שחיים בקושי סוגרים את החודש, ואפילו לא סוגרים? למה? נו, איפה? זה חייב להיות לפחות, איך יכול להיות דבר כזה שיהודים היו חיים בצורה, בפער כזה גדול, ולא חושבים, לא מתחשבים בכלל לעזור למישהו? ככה זה. איפה הגבול הזה, איפה היחס הזה, איפה הלב הרך היהודי? לא, אין דבר כזה. אנחנו לא נמצאים בארץ ישראל.
יש
טעות. אפשר לתאר את זה כאיזה מין, הביאו אותי לכאן, כן? אתה יודע, כמו שזה היה עם היהודים שהיו נוסעים מאירופה, לאמריקה. אז היו שמים אותם בענייה, אנחנו נשים באמריקה, מפליגים לאמריקה, והיו יוצאים מאנגליה, כן, מאירופה, והיו מביאים אותם לאירלנד, והיו אומרים, זה אמריקה. היו מקרים כאלה, והם התיישבו
שם.
כן. אותו דבר אני חושב איתנו.
לא הבנתי.
שהביאו אותנו לכאן ואומרים שאנחנו נמצאים בישראל.
שכאילו מה שרצינו ולאן
שקר.
שהגענו זה שני זה מקומות שונים.
זה שקר, כן. שאני מגיע לכל שאני מגיע לכותל, ואני רואה פתקים, מה פתקים? אני חולה, אני צריך כסף, אני צריך זה, אני צריך זה. זאת תפילות של, אלו תפילות של עם ישראל.
אלא?
מה היית רוצה לראות שם? איזה
מה היית רוצה שיהיה בפתקים?
עבור כל העם, עבור חיבור, עבור אהבה, כי זה מכסה את הכל. וככה שאנחנו כל אחד מתפלל עבור עצמו, יהיה לנו רק יותר צרות. זה לא ייפסק אף פעם. לא תספיק להוציא פתקים, יבואו עוד וימלאו עוד.
מה השתבש? יש איזושהי הרגשה שהייתה איזושהי ציפייה מאוד גדולה. וברגע ש...
למה ציפייה במה?
אתה אמרת שאתה הרגשת איזשהו רצון ליחסים חדשים.
אני הייתי באיזושהי ציפייה בלתי מובנת לי. אני לא מבין מה היה הציפייה. כמו שהוא שהגיע מתימן, ואני הגעתי מרוסיה. לא היינו מרגישים אולי מה צריך להיות כאן, שזה נקרא עם ישראל בארץ ישראל. לא לימדו אותנו. גם כן מי שהיה מביא אותנו לא היה מבין. גם כן כשהגענו לכאן, אף אחד לא היה מסביר לנו, והם לא היו יכולים להסביר, כי אנחנו איבדנו את זה בדרך. זה רק כמה מקובלים שבדור ידעו על מה מדובר, ואף אחד לא רוצה לשמוע בכולם. רב קוק, בעל הסולם, כמה היו כאלו אנשים אז בארץ ישראל, שהיו אומרים איזה חינוך אנחנו צריכים, איזה תרבות אנחנו חייבים להקים כאן.
אז עם איזושהי משיכה פנימית, עם איזושהי ציפייה לא ברורה, הגיעו מכל המקומות בעולם לפה.
וזה נעשה קיבוץ גלויות.
מה עכשיו, אנחנו כן, אתה אומר שיש לנו כאן הזדמנות להקים ארץ ישראל כמו שצריך, כמו שהיא צריכה להיות, של עם ישראל, בארץ ישראל, בתוך הגיאוגרפיה של מדינת ישראל.
נכון.
התנאים קיימים, אנחנו רק צריך לקרות כאן משהו כדי לקדם את זה קדימה למקום הרצוי.
כן.
מה זה הדבר הזה? מה צריך לקרות ואיך עושים את זה?
צריך שיקים גוף כמה שיותר חזק, מיוחד, שהוא ידע בדיוק לאיזה מטרה צריך לגשת. למטרה של עם אחד, במקום אחד, בחיבור הדדי, למעלה מכל ההפרעות, למעלה מכל ההבדלים, שעל כל פשעים תכסה אהבה, ופשעים האלה זה דווקא טוב שיהיו פשעים. דווקא בעזרת הפשעים אנחנו מגיעים לאהבה. זה לא יכול להיות זה להתקיים בלי זה. וכך בצורה כזאת אנחנו צריכים להוביל את העם. מי יכול לעשות את זה? מי שעוסק בחוכמת הקבלה בלבד. כי רק שם כתוב מה לעשות ואיך לעשות. ורק מי שעוסק בה הוא באמת רוצה את זה. כל היתר מדברים יפה. אבל מי שעוסק בחוכמת הקבלה הוא לא מדבר יפה. הוא רואה שלא יכול להיות כאן משהו, איזה מטרה אחרת חוץ מזה. ובא במטרה הזאת תלויים כולנו בלב ונפש בכל העתיד שלנו הטוב.
וברגע שהם יראו, אתה אומר שכרגע הם לא, כל האחרים שלא לומדים קבלה כרגע לא יודעים בכלל.
לא, הם לא צריכים לדעת, הם לא צריכים ללמוד. אם אין להם רצון, לא צריכים ללמוד.
הם ירצו את זה אבל אחר כך?
לא, הם צריכים ללמוד איך נכון להתחבר ביניהם.
יהיה להם טוב עם זה? זה יעשה להם טוב?
ודאי, ודאי, אף אחד לא הולך לרע. ודאי שיהיה להם טוב. הם לא צריכים ללמוד. חוכמת הקבלה היא מלמדת מערכת כללית. שמתוך מערכת הזאת אנחנו רואים איפה אנחנו, עם ישראל, מה דורשים מאיתנו כל האנטישמים ואומות העולם, מה אנחנו, למה אנחנו צריכים להיות מיוחדים, כדי להראות לכל העולם איך צריכים להיות העולם אחד, כולנו מיוחדים. כן?
מאוחדים.
כן, מיוחדים, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, ואנחנו צריכים להביא את האנושות למצב הזה, לא יעזור לנו. האנטישמים בעצם צודקים, דורשים מאיתנו שאנחנו נקיים איזה ייעוד שלנו, הם אומרים שאנחנו גורמים רע בעולם, בזה שאנחנו לא מחוברים. אז כאן בעצם כל העבודה שלנו. וטוב שאנחנו כל כך שונים. דווקא טוב שאנחנו כל כך שונים. כי בלי ההבדלים, בלי הפשעים האלה, אנחנו לא נוכל להתחבר. חייבת להיות הבדל גדול בין הפילוג בינינו, ואז עוצמת החיבור היא... תהיה גדולה.
בתקופה האחרונה... פילוג כבר יש.
כן, פילוג כבר יש. בתקופה האחרונה התחיל להשתרש ביטוי חדש בתודעה הציבורית שלנו, שקוראים לו הישראלי המכוער. יש הישראלי היפה ויש הישראלי המכוער. הישראלי היפה זה ביטויים של סולידריות, התחשבות, עזרה, תמיכה, כמו שאתה אומר, ואהבת לרעך כמוך. ואנחנו רגילים לראות בעיקר בעיתות מצוקה, אבל לא רק, גם לפני כל חג אתה רואה ביטויים של העזרה הדדית ותמיכה הדדית, של כאילו ואהבת, זה הישראלי היפה, אבל בתקופה האחרונה יותר ויותר מקרים מציירים דמות של הישראלי המכוער. הישראלי המכוער זה בדיוק כאילו ההפוך. מה ההפוך? יחסים ברברים, יחסים ברוטליים, אלימות, וולגריות, חוסר התחשבות מוחלטת.
לדרוך אחד על השני.
כן, במשהו שאין, כל מקרה הוא נהיה יותר מזעזע מהשני. עכשיו השאלה שלי, זה מי זה הישראלי? יש את הישראלי היפה, ביטויים של ואהבת, ובאמת מכל הלב, שאין באף מקום בעולם כמו שיש כאן. מצד שני, פתאום איזה ברבריות ווולגריות כזאת ואיזה אלימות וכוהניות שגם מזעזע. מי אנחנו? איפה אנחנו? מה זה להיות ישראלי?
גם אלו וגם אלו. גם אלו וגם אלו. אנחנו צריכים לא לעשות בירור וביקורת בכל האופי הרע שלנו. אנחנו קשי עורף. אנחנו גרועים מכולם, האגו שלנו הכי גדול מכולם. אנחנו, כשישראל יורדים, אז כתוב שהם יורדים למטה מכולם. ודווקא בגלל זה אנחנו יכולים לעלות למעלה מכולם. דווקא בגלל זה. אז לכן, לא לחשוב שאנחנו צריכים להיות יפים מאוד בתכונות שלנו. אנחנו צריכים להתעלות מעל התכונות שלנו, הרעות מאוד, הגרועות יותר מכולם. בואי, משהו נורא. אבל כשאנחנו מתעלים מעליהם דווקא, והם נשארות למטה הגרועות, אבל אנחנו מתעלים לגובה, כנגדם, באהבה, בחיבור עם כולם, אז שם אנחנו יכולים לפעול. ודווקא בפער בין זה לזה, אנחנו עובדים. זה צורה אחרת של הקיום. אנחנו צריכים להכיר בזה ולראות את זה מהדוגמאות, ואז להתקדם. זה העתיד של העם. כך צריך להיות. על כל פשעים תכסה אהבה.
אבל התמונה כאילו...
בינתיים פשעים.
כן.
נו בסדר, נבנה אהבה.
יש איזושהי הידרדרות מוסרית, לא?
גם כן, כי אי אפשר בלי הכרת הרע. שאנחנו רואים שכבר הגענו למצב שאי אפשר יותר. זה חונק אותי, אני לא יודע, אני שונא את אחרים, אחרים אותי, אנחנו כבר זהו, עוד מעט נתחיל לאכול, זה ממש. זה טוב כדי להבין שאין ברירה, חייבים להביא את שיטת החיבור. שהיא בדיוק חוכמת הקבלה, או שהיא בצורה עממית מגיעה, רק כדי לבנות את החיבור, או שהיא מגיעה גם כן בצורה מדעית, שמבינים מאיפה בא זה, מעמקי הטבע, וכך מתקדמים.
כשאתה אומר שחוכמת הקבלה תוכל לעזור לחברה הישראלית, לזה. אז זה יתאים גם לציבור החילוניסט?
לכל אומרת... אדם, זה לא חשוב חילוני או דתי. אברהם אבינו רצה לבנות חברה, זה ממנו בא. הוא רצה לבנות והוא רוצה להגיע, להגיע לחברת חסד. ואהבת רק כמוך, וזהו, זה לא שייך לדתיות החילוניות שלנו, רק לחיבור הלבבות.
תודה לך הרב לייטמן, הזמן נגמר, הנושא נורא מעניין, נשמח לדבר איתך עוד, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה שלנו, כל טוב, חיים חדשים.